שמח, ואני כרגיל שנים רבות מזכיר בתחילה לכוון לקיים מצוות סוכה, כיוון שגם למאן דאמר שמצוות לא צריכות כוונה, אבל בכוונה הפוכה לא יוצאים ידי חובה. וכיוון שאנחנו באים, גם אני לעצמי אומר את זה, באים כי הציבור פה, ממילא אם היו בחדר אחר היינו באים לשם, שוכחים שיש מצווה, מצווה דאורייתא של סוכה, זכר יציאת מצרים, זכר לענני הכבוד. קודם כל העירו לי שאנחנו גומרים מדי מאוחר, והתפילה אחר כך היא בריצה, פסוקי בזמרה. משתדל היום לגמור יותר מוקדם, כיוון שאומרים קבלה ברבים, אחר כך זה מחייב יותר. מקווה שנקיים את זה. יום הושענא רבה ויום שמיני עצרת, שהם שניהם ימי האסיף של כל הימים הגדולים שעברנו, הם מכילים כל כך הרבה, כל כך הרבה עוצמה יש בהם, שמה שאתה מסתכל ומה שאתה מתבונן, ממש אין לדבר סוף. חיפשתי איזה דרשה של מישהו שתמצאת בקיצור, לא לגבי הושענא רבה, באופן כללי, והתעוררתי לקטע שאנחנו אומרים מדי יום ביומו בפסוקי דזמרה בכל ימות השנה. מה אמר דוד המלך במאורע מסוים? ויברך דוד. מתי זה היה? כתוב בדברי הימים, זה היה בסוף ימיו, בעצם אולי ביום האחרון למלכותו, אם אפשר להתבטא כך, כי באותו יום הושיבו את שלמה על כיסא המלך. כתוב כך: ויקהל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את המלך, ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו, עם הסריסים, סריסים אומר התרגום, עם רבניה, כל תלמידי חכמים, כל הגדולים שבדור והגיבורים, ולכל גיבור חי, את כולם הוא יקרה, בעצם את אולי לא כל העם, אבל כל גדולי הדור, כל גדולי עם ישראל מכל הבחינות, כולם כולם, כל השרים וכל המפקדים וכל שרי הרכוש וכל רבנן וכל הגיבורים, כולם באו לירושלים, כינס אותה, ודוד הכין דברים מה לומר. ומה הוא אמר? בעצם הוא לא דיבר אל העם, הוא דיבר אל הקדוש ברוך הוא, אבל מסר מסר עצום לעם. ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל. הוא פונה לעיני כל הקהל, אבל הוא בכלל לא מדבר איתם. דוד מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ויאמר דוד, ואז דוד אומר דברים שהם נשמעים בעצם פשוטים, אבל זה הנפלא, את הדברים הפשוטים הוא מוסר לעם. כמלך שגמר תקופה, גמר את מלכותו, דוד משיח השם, וזה המסר לכל דורותיו כולל משיח. מה הוא אומר? ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל אבינו. קודם כל הוא מזכיר את ישראל סבא, ישראל אבינו, ודנים למה דווקא אותו, בפשטות גם הכוונה כי התוכנית פה לבנות את בית השם, את בית המקדש, וזה המקום שיעקב אבינו אמר, באבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. ועכשיו הוא אמנם לא יקים את בית האלוקים, השם אמר לו לא אתה, אבל הכל מוכן כפי אנחנו יודעים ששם כתוב. יש עוד הסבר בחזל, בכל פנים, אלוקי ישראל אבינו. ומה הוא אומר? לך השם הגדולה, הגדולה, הפשט הפשוט, כך אומרים המפרשים, כל הגדולה שלי זה אתה, לך השם. לך השם הגבורה, לך השם התפארת שלי, לך השם הניצחונות שלי, הנצח, ההוד שלי, לך ככל בשמיים ובארץ, כל מה שיש בארץ זה לך, לך, לך. לך השם הממלכה, לך השם המתנשא לכל הראש. כפי שהגמרא אומרת בבבא בתרא, אפילו יש גרגותא משמיא מוקמלה. אחד שהוא מנהל את החלוקה של המים, הכל לך, לך, לך. והעושר, לך העושר, לך הכבוד, ואתה מושל בכל, בידך כוח וגבורה, בידך לגדל ולחזק לכל. דברים כל כך פשוטים, לך ולך ולך ולך. ישנו שיר שאנחנו אומרים, אני לא יודע אם זה בכל העדות, אבל בנוסח אשכנז זה כך, שיש שם בסוף, אחרי סיפור יציאת מצרים, מה המסקנה של הכל. זה בעצם מה שכתוב פה. לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך השם הממלכה, כי לא נאה, כי לא יאה. לך, 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 זה מה שאומר דוד המלך לעיני כל הקהל. הוא אסף את כל גדולי עם ישראל, וגם ציבור גדול כנראה, וזה מה שהוא מוסר להם. לך ולך ולך ולך. ואתה, אלוקינו, מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך. כיוון שכך, אנחנו מהללים את שמך. זה הקטע שאנחנו אומרים מדי יום ביומו בפסוקי בזמרה, כדי לשנן את המסר הזה שמוסר לנו כאן דוד משיח השם. יש שם עוד פסוק שאותו אנחנו לא אומרים, פסוק אחרי זה שהוא ממשיך ואומר, וכי מי אני ומי עמי. אני המלך הגדול, דוד מלך ישראל, מי אני בסך הכל? ומי עמי? כל העם כולו. למה? כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אספו לדבות לבנות את בית המקדש, מתכננים תוכנית והכל, הכל, הכל מוכן. ממך הכל. שום דבר לא נתנו, כי הכל שלך. מידך נתנו לך. לקחנו מן היד שלך ונתנו את זה, כי הכל שלך. וזה משהו ממשיך. כי גרים אנחנו לפניך. ותושבים ככל אבותינו, אנחנו פה תושבים. איפה אבותינו? איפה הדור הקודם? יש מישהו שנשאר? אומר דוד המלך, אין אף אחד. קצל ימינו על הארץ, ואין מקרה. אין שום תקווה שאדם יישאר יותר מאשר קצל. וזהו. וזה מה שאומר דוד המלך. ואחר כך שוב, את אותם המילים, הוא חוזר על עצמו בערך. מידך הוא ולך הכל. זה מה שדוד המלך אומר. דרשה כל כך פשוטה, כל כך, מסתם יש פה גם סודות, וכשהוא אומר לך, התרגום פה מביא את כל ההיסטוריה, את כל מה שקרה בעם ישראל. כמובן, זה לא רק הפרטים האלו, אבל בסך הכל המסר הוא לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך השם הממלכה. אין שום דבר. בעצם הוא אומר כאן במילים אחרות, במילים פשוטות, אין עוד מלבדו. זה הכל מה שדוד המלך אומר. זה מה שהוא מוסר לעם. מסר של משיח השם, שהוא מוסר את זה בסוף ימיו לעם ישראל. הוא כינס אותם במיוחד לזה. ואחר כך הוא מבקש אותם בקשה. זה בעצם הכל הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר להם שתי מילים. הוא פונה אחר כך אל העם, והוא אומר להם, ויאמר דוד לכל הקהל, ברכו נא את השם אלוקיכם. מבקש אותם, בבקשה, ברכו נא את השם אלוקיכם. זה הכל. מה זה ברכו את השם אלוקיכם? תרגישו שהשם הוא אלוקים. וזה מה שהיה, ויברכו כל הקהל לשם אלוקי אבותיהם, ויקדו וישתחוו לשם ולמלך. הביאו קורבנות לאין סוף. פרים אלף, אלים אלף, כבשים אלף, מה שהלך שם. וזה בלי בית מקדש עדיין, אבל העיקר זה משתחווים לשם, נכנעים הכנעה גמורה לשם אלוקיכם. זה המסר שמוסר לנו דוד המלך. זה אותו דוד שמפזז ומחקר לפני השם, כשהארון שאלו את אהרון, ומיכל התפלאה, איך המלך יכול לפגוע במלכות ישראל? הוא מלך, איך הוא יכול לעשות את זה? ותיבז לו בליבה, היא בזה לו, משום שהיא הבינה שאסור לעשות את זה. הוא מלך, הוא מייצג משהו. ומה דוד עונה לה? דוד עונה לה, ושיחקתי לפני השם. מה שייך בכלל? יש חוץ ממנו? אבל זה הכבוד הכי גדול שיכול להיות. הוא נקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. מה שייך בכלל? מה איזה כבוד חוץ מן הקדוש ברוך הוא? זה המסר שהוא אומר לנו. אנחנו מתפללים את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, מלכות משיח. מלכות משיח תהיה לנו מלכות שזה מה שהוא יבטא, שזה מה שהוא המסר שלו, המציאות שלו היא תהיה כזאת. זו הבקשה, זה מה שהוא יקרין לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך השם הממלכה. זה הכל. חוץ מזה אין שום דבר. זה מה שדוד פה אומר. אנחנו בתפילת מוסף אומרים מדי יום ביומו, עוד מעט נאמר את זה. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלך רחמן, שתשור ותרחם אלינו ועל מקדשך ברחמך הרבים, ותבנה ומהרה ותגדל כבודו. כיוון שקודם כל קורבנות מוסף מדי יום ביומו, ואנחנו חייבים לעלות ולראות, להתייצב לפני השם, לראות, להתייצב לפניו, לומר תראה אותי, הנה אני. וזה לא פשוט להתייצב, לעלות ולראות ולהשתחוות. בעצם בתורה לא כתוב שחייבים להשתחוות, אבל כנראה שזה לא צריך להיות כתוב. זה ממילא, אם באים להתייצב לפני הקדוש ברוך הוא, ממילא משתחווים, ממילא מרגישים הכנעה גמורה שנופלים על הפנים. זה פשיטה. אין אנחנו יכולים לעלות ולראות. ואנחנו מבקשים, ותבנהו מהרה, מבקשים שהקדוש ברוך הוא ירחם, תשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמך הרבים. תבנהו מהרה. כל כך אנחנו רגילים לומר את זה, וגם אחר כך, מזכירים בני ביתך כבתחילה כונן מקדשך על מכונו. מה הפירוט שאדם אומר את זה? מה זאת אומרת? ננסה איכשהו אפילו לקיים את המצווה הזאת, להקים את המקדש. יש מיליוני מיליוני מוסלמים בעולם, הרי ברגע אחד, הרי אומרים את זה, כל תזוזה קלה בהר הבית שכל העולם ידלק. מה זאת אומרת? לא מבעיה השמאלנים שאצלנו שיקימו רעש גדול, כל העולם כולו, ארצות הברית בכבודה ובעצמה מסוגלת לשלוח פה כמו שהיא שלחה לעיראק. מה זאת אומרת? איזו חוצפה זאת. מה אנחנו מבקשים? תבנה ומהרה. מה הבקשה שלנו? זה מעשי? זה שייך בכלל לדבר הזה? מה הבקשה? התשובה היא במילים, במילים שמופיעות אחר כך בתפילה, שאנחנו ממש מיד אחר כך, אבינו מלכנו, זו התשובה. תבנהו מהרה, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אם יהיה גילוי כבוד השם, יתגלה שהוא הכל, הופע וינשא עלינו לעיני כל חי, ברגע שיהיה הגילוי הזה שלך השם הממלכה, כפי שדוד המלך אומר, אין שום דבר, והכל הבל, הכל שקר, ממי יש לפחד בכלל? אז זה מה שדוד אומר לנו, אין שום דבר חוץ מן הקדוש ברוך הוא. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד ככל בשמיים ובארץ. אין שום דבר. זה מה שאנחנו אומרים. ברגע שיכירו את הדבר הזה, ברגע ש... זו הבקשה שלנו, שיראה הדבר הזה, וממילא, זה הכל שטות, כל הפחדים שלנו. כן, עוד מלבדו, מה שייך? זה מה שאנחנו מזכירים בתפילה. גלה כבוד מלכותך. בתורה נאמר, בפרשת וילך, לפני שמשה רבנו הסתלק, השם מגלה לו שהמצב לא יהיה טוב בעם ישראל מבחינה רוחנית. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. לא ילכו בדרך הנכונה, וחרה אפי בו ביום ההוא. ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות. הקדוש ברוך הוא אומר שיהיו צרות גדולות לעם ישראל. ומה אז יקרה? כתוב בפסוק שעם ישראל ירגיש פתאום שיהיו צרות וצרות וצרות, ויתפסו את עצמם. ואמר ביום ההוא העם יאמר, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצרוני הרעות האלה. פתאום ירגישו, למה יש צרות? אין אלוקי בקרבי, הקדוש ברוך הוא, אין אלוקי בקרבי. לכאורה זה חזרה בתשובה, אין אלוקי בקרבי, אם כן צריך לקרב אותם עכשיו. מה ממשיך הפסוק? ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פניי לאלוהים אחרים. ובזה מסתיים העניין שם אחר כך. זה אחר כך כתוב, ואתה כתבו לכם את השירה. מה פה הסיום הזה? בכלל זה לא מתאים. לכאורה לא מתאים שזה יהיה הסיום, אבל גם העם יתפוס את עצמו ויאמר, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצרוני הרעות האלו. מה התשובה לכך? ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה. מה הפירוש? הרמב"ן מתלבט שם ומנסה להסביר שיש שני סוגי הסתרת פנים. אבל הספור אומר פה דבר נפלא. הוא אומר כך, העם יתפוס את עצמו, נכון? הוא אומר כי אין אלוקי בקרבי מצרוני הרעות האלה. יגידו, ודאי, אנחנו היינו כל כך גרועים, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו, הוא השליך אותנו אל הטבע, הוא לא משגיח עלינו, שיהיה מה שיהיה עם עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, איזו טעות היא זאת, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מה אתם חושבים, שאני עזבתי אתכם? אני נמצא פה יחד איתכם, אני בסך הכל מסתתר מאחורי איזה וילון, אחרי איזה מסך. זה מה שכתוב פה בפסוק, לכן הוא מסיים בנושא הזה, זה הכל. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. אומר הקדוש ברוך הוא, והמסר שהוא מוסר לנו זה שקר, לעולם הוא לא עוזב אותנו. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פניי לאלוהים אחרים. זה רק משחק כל העניין הזה. כך הוא כותב, הם יגידו על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. זאת אומרת, לא כמו שחשבו הם שאיני בקרבם, כי אומנם בכל מקום שיהיו תהיה שכינתי מצויה שם, כי אומרם ז"ל, בכל מקום שגלו שכינה עמהם, אבל אסתיר פניי. זה מה שהוא אומר לנו כאן. הקדוש ברוך הוא מוסר לנו מסר, אין דבר כזה שהשכינה לא נמצאת איתנו, אין דבר כזה במציאות, אין דבר כזה על כן אלוקי בקרבי, לעולם אלוקי בקרבי, אלא זו רק הסתרת פנים, זה משחק, זה הכל, שום דבר. וברגע שגלה כבוד מלכותך, כפי שאנחנו אומרים, הוא רק ירים את המסך, גלה כבוד מלכותך, תראו את כל זה, שאין שום דבר לך השם הגדולה והגבורה בתפארת. מה, ודאי בני ביתך, מה יעשו, מה יגידו הימין, מה יגיד השמאל, מה יגיד, מה יהיה טילים מאיראן, וכל זה, זה הכל הבל, זה לא קיים בכלל. כל זה בכל הרישה כולה כעשן תכלה, פירושו של דבר שיתברר שזה עשן בכלל. זה לא שהיא תכלה והיא קיימת באמת. יתברר שזה עשן. הרים כדון הדנמסו לפני השם. פתאום יראה שכל ההרים הגדולים הללו, כל אומות העולם, זה סך הכל זה בובות של שעבה. נמסו כולם. זה בעצם הגילוי. סך הכל גלה כבוד מלכותך. הכל אותו דבר מה שהיום קיים. זה קיים, אנוכי אסתר אסתיר, זה מה שהתורה מוסרת לנו כאן בפסוקים האלו. התברר מה שדוד מסר לנו, שנדע את זה, הוא קורא לכל עם ישראל ואומר, זה המסר שלי, ובאותו יום ממליכים את שלמה, מושבים אותו שם, זה המסר שלנו, לא שלי, של כל מלכות בית דוד, שאין שום דבר, שאני לא מלך, כי לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, הכל שלי, והנצח ועוד הניצחונות והמלחמות והכל, זה הכל לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך השם הממלכה. וזה מה שעתיד להיות בלי ספק, הגילוי הזה בסך הכל הגילוי שיראו את האמת. הקדוש ברוך הוא יפתח את המסך ויגיד, רבותיי, אני פה, אני כל הזמן נמצא פה, מה אתם קשקשים? מה אתם אומרים, אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה? אני נמצא פה, אני מסתיר את פניי, כי אתם אשמים בדבר הזה. זהו, בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, כי גלה כבוד מלכותך, כי זה יחד, כי השכינה, בית המקדש זה מהות של השכינה. זה אותו דבר. עד שזה יהיה מחובתנו. זה בעצם כל עניין עבודת השם. במילה אחת דוד מסר את המסר הזה, לא שזה עתיד להיות, זו עבודת השם, לחוש את זה עד כמה שאפשר לפני שזה קורה, לפני שזה קורה, לפני שהקדוש ברוך הוא יגלה את עצמו. כשעוד בימי בחירה, שיש לך ברירה להחשיך, לחיות בחושך, לראות את מה שמסתתר, לראות את הדבר הזה עד כמה שאפשר. זה בעצם כל הימים שעברו עלינו, כל התקופה של אלול ושל ראש השנה, של יום הכיפורים, הכל הכל סביב הנקודה האחת והיחידה הזאת. כל התפילות בימים האלו, כל ראש השנה, כל התפילות בנויות סביב הדבר היחידי הזה, זה הכל. מילה אחת אדם לא אמר, המלך חוזר עליו כל התפילה. מה יש? רק זה גילוי כבוד השם. זה לא בקשה, זה לא רק בקשה, ודאי אנחנו מבקשים, אבל זו קביעת עובדה שזאת המציאות, וזו עבודה שאדם צריך לחוות את זה על ליבו, לחיות את זה הלכה למעשה כמה שיותר, להרגיש את המלכות הזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא. בעצם הסיום, השיא בנעילה ביום הכיפורים, מה הסיום של כל הימים? הרי כתוב כבר בספרים שהכל זה לאותם רגעים של נעילה. מה זה הרגעים האלו? שהשערים פתוחים, השערים פתוחים, השערי הלב פתוחים, ואפשר לחוש ולראות, להרגיש יותר את מלכות השם, מעין של ימות המשיח, לחוש את זה. ומה אומרים? השם הוא אלוקים, השם מלך, השם מלך, השם ממלוך, השם אלוקינו, השם אחד. זה הכל, להרגיש את האין עוד מלבדו. זה הסיום בעצם של יום הכיפורים. אבל זה לא הסיום של אז, אלא כמובן שאם אדם הוא גמר עם החוויה הזאת, במרכאות אולי, והוא חוזר לעצמו, אז מה נשאר לו? ודאי זו התחלה חדשה, שעוד חיזוק, עוד הגשת הלב, יותר ויותר ויותר, כי אין לדבר הזה סוף, עד שיהיה גלה כבוד מלכותך עלינו מעבר. זה בעצם כל העבודה הזאת של הימים האלה. וביום הושענא רבה, השם הושענא רבה, זה גם שיש הושענא, הרבה הושענא, שאומרים הושענא, 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 גם מבחינה זאת. ודרך אגב, הושענא למענך אלוקינו, הושענא, כל פעם אומרים פעמיים, הושענא, הושענא, הושענא. פעם אחד הפירוש הוא נע מלשון עכשיו, כמו שאומרים באנגלית נאו, זה לקוח כנראה מדור הפלגה, שאז חילקו את השפה. זה כך מפרשים, זה פשט פשוט במקרא, שאומרים נע, אנא השם הושיע, נע זה עכשיו. או למה יאמרו הגויים, היה נע אלוהיהם? מה זה נע? אנחנו אומרים, מבקשים בהלל, למה חילול השם, למה יאמרו הגויים, היה נע אלוהיהם? מה זה נע? זה ודאי, זה פשוטו של המקרא. למה הגויים אומרים, איפה עכשיו אלוקיהם? ידענו שהיה, ידענו שהייתה יציאת מצרים. הם שואלים את זה. אנחנו גם כן, כפי שאמרנו, זה הסתר פנים, גם אנחנו מגישים את זה. על כן אלוקיי בקרבי מצאו ניירות האלה. איפה אלוקיהם? אבל אלוקינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה, הוא כל הזמן ישנו, הוא רק מסתתר. הנה זה, הושענא תושיע עכשיו, ריבונו של עולם. זה הבקשות שלנו. הרבה הושענות. הושענא רבה זה יום גדול, והמלך הגדול, כל הפירושים הרבה של הפירוש הזה, זה ההושענות בעצם של היום הזה. ומה אנחנו בעיקר מבקשים שם? זה בעצם הבקשות שלנו. הושענא למענך אלוקינו הושענא. הרי אנחנו מאמינים שאתה השם הוא האלוקים, אבל תעשה טובה שנרגיש את זה, שנרגיש את אלוקינו, שנרגיש את בוראינו, שנרגיש את גואלינו, שנחוש את זה עכשיו, הושענא. זו בעצם הבקשה העיקרית שאנחנו מבקשים. כל שאר הבקשות זה כמובן צריכים חומר, צריכים מים, צריכים צון וצריכים תבועה, כל זה, אבל הכל זה סביב, זה הכלים. אבל הבקשה העיקרית זה, אנחנו מבקשים אותך שנרגיש שאתה אלוקינו ואתה בוראינו ואתה גואלינו ואתה דורשנו. אז כשאדם הוא מבקש שירגישו כולם, ודאי זה נפלא, שאנחנו רוצים שכולם יכירו וישמעו, רחוקים יבואו ויתנו לך כתר מלוכה. אנחנו מבקשים שההודים והסינים וכולם יכירו את הדבר. אבל קודם כל הבקשה צריכה להיות שאני ארגיש את האמת הזאת. כל אחד על עצמו, כל אחד על היותר קרובים אליו וקצת יותר רחוקים, ולבקש על, על היותר מאמינים ועל הפחות מאמינים ועל כל משפחת בית ישראל, שיחושו את האמת הזאת, שירגישו אותה עוד לפני שיהיה הגילוי שגלה כבוד מלכותך, כי אז זה יהיה עבוד מבחינה מסוימת. עד אשר לא יבוא ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח. כי כשלא תהיה את הבחירה, אז כבר ודאי שיכירו, אבל אז אתה לא עשית את זה, כבר גילו לך הקדוש ברוך הוא רואים את המסך. בעוד שישנו כביכול חושך, בעוד שכביכול אין אלוקי בקרבי, תרצה להרגיש את זה מה שיותר. זה הבקשה שאנחנו מבקשים, לחוש את הדבר הזה, מבקשים פרנסה, מבקשים בריאות, מבקשים הכל, אבל הכל בנוי הזה לך, לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך השם הממלכה. התנתקות ותוכניות ודברים, מה, מי, מי קובע בדברים האלו? לא ראש ממשלה שלנו, ולא נשיא של מדינה זאת, ולא שונאים שלנו, אף אחד לא קובע. הקדוש ברוך הוא בעצמו קובע בדברים. מה הוא קובע או מה עתיד להיות, אנחנו לא יודעים. זה גם תלוי הרבה הרבה בנו, בבקשות שלנו, בתפילות שלנו, בהתנהגות שלנו ובתוכנית הגדולה שלו. כי עד הצדק, מה שאומרים לפי נוסח ספרד, אומרים את זה היום בשיר של יום, יגידו לפי נוסח אשכנז, אמרו את זה אתמול, את הפסוק, כי עד הצדק, כי עד הצדק ישוב משפט ואחריו כל איש רלם. עד שיהיה הצדק הגדול הזה, ודאי שיש משפט. מי יודע מה המשפט קובע לנו, מה עתיד להיות, איזה מין דרכים, עד שיהיה הצדק הגדול הזה. אחריו, אחרי שכבר זה יהיה אחרי המשפט, אז ודאי שכל איש רלב יזכו ויזכו ויזכו. בינתיים, בטח שאנחנו לא יודעים. אבל לדעת את הדבר הזה, זה לא אומר לגבי הנושא של השתדלות, זה לא אומר, יש, ודאי שיש בחיים מושג של השתדלות, בפרנסה ובבריאות ובאופן כללי. לא זה, אבל השורש של הדברים, לדעת את זה שזה שייך, שיש אין עוד מלבדו, הוא קובע את כל הדברים האלו בלבד. הגמרא אומרת במסכת פסחים, תקטית לשון הגמרא, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו כך מסיימים את עלינו לשבח. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והגמרא שואלת קודם כל, מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד? היום השם הוא לא אחד? זו בעצם השאלה, מה זה? אבל הקדוש ברוך הוא אחד גם עכשיו, אז מה המיוחד שהוא יהיה אחד? מסבירה הגמרא לגבי הנושא של שהיום יש מושג שיש רע, רע כביכול, זאת אומרת סבל, ייסורים, ואז אומרים דיין האמת. גם המאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אבל לא יכולים להגיד ברוך אתה השם הטוב והמיטיב, על בשורות טובות הטוב והמיטיב, על בשורות רעות דיין האמת. אבל אז ביש, ביום ההוא יהיה השם אחד, בתקופה היא יאמרו על הכל הטוב והמיטיב. כך מביאה הגמרא. רש"י אומר שאין שם בשורה רעה, הכוונה היא גם שיבינו מלמפרע שהכל היה בתוכנית הזאת של גילוי הייחוד, של גלי כבוד מלכותך, כמו שרמח"ל מעריך כל כך הרבה בעניין הזה, שזה בעצם יהיה העיקר בימות המשיח, הגילוי הנפלא הזה שיראו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כל פרט ופרט במשך כל אלפי השנים, כמה זה היה שייך בדיוק מדוקדק מדוקדק. השם אחד. והגמרא ממשיכה, הוא שמו אחד. אתו העידנה לב שמו אחד הוא? היום שמו לא אחד. יש יותר משם של הקדוש ברוך הוא. התוכן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הכוונה במילה שם, אבל מה השתנה? אמר רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה העולם הבא. יש הבדל. העולם הזה נכתב ביוד ונקרא באלף דלת, נכתב ביוד ה' ונקרא באלף דלת, כך כתוב בגמרא. השם הוא שם הוויה, אבל מבטאים אותו, הוא נקרא באדנות אלף דלת. אסור להגיד את השם. ההוגה את השם באותיותיו, לא רק להגיד את השם, אפילו להגיד י, ה, ואחר כך להמשיך את האותיות. לכן אנחנו אומרים י, ק, ו, ק. אסור להגיד את האותיות. ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. לי אין השגה למה זה. אבל זאת המציאות, כך כתוב. אי אפשר לבטא את השם. היינו, זה ביטוי שאתה צריך כנראה לחוש את ההסתר. מה אתה אומר את השם? השם הרי הוא מסתתר. זה הביטוי של ההסתר בעולם הזה, שאין גלי כבוד מלכותך. זה בעולם הזה. העולם הזה נכתב ביוד ה' ונקרא באלף ד', אבל העולם הבא נכתב ביוד ה' ונקרא ביוד ה'. זה מה שעתיד להיות. רש"י מסביר, הגמרא ממשיכה, סבא רבא רבא, סבא רבא למדרשי בפירקה. רבא חשב, לא להגיד את זה חלילה, אבל הוא חשב להסביר לפחות מה זה, איך קוראים את זה. איך קוראים זה? לא רק אם קוראים את זה עם חולם או בצורה אחרת, או כפי שיש בסידורים, בסידורים ספרדיים בעיקר, כל מיני צורה של ניקוד לשמות, כדי, מכווני הכוונות יודעים מה המשמעות של הדברים, וכך אסור לבטא את זה. סבר להסביר את זה. רש"י אומר, מה זה למדרשי בפרקי? את הקריאה דיוד קד ארבע אותיות, וטעמיה התלויים בה. להבין מה התוכן של הדברים. אמר לו, ההוא סבא, אמר לו אחד, הזקנים, אם זה אליהו הנביא או מה, לא משנה, ההוא סבא אמר לו, לעולם כתיב, זה שמי לעולם, זה זכרי לדור דור. כתוב לעולם בלי ור, לעולם כתיב. זאת אומרת שזה צריך להיות בסתר, אסור אפילו ללמד מה תוכן הדברים. זה מה ששם כתוב בגמרא. בבית המקדש, שזה שם יש גלי כבוד מלכותך, השכינה שם נמצאת, באים להיראות לפני השם. השכינה הייתה בבית המקדש, גם היום לא זז השכינה. המקום הזה הוא מקום מקודש, שהרמב"ם אומר שמי שנכנס חייב כרת, מפני שאם הוא טמא, מה פירושו של דבר? הטומאה עם פגישה עם השכינה זה לא הולך בכלל. זה משהו שחייב כרת. הוא אומר לנו מה יש שם היום גם כן. הרי הביטוי שההלכה הזאת אומרת מה יש בבית המקדש, מה יש פה בהר הבית למעלה. בבית המקדש, שם היה מותר להזכיר את השם במקרים מסוימים. הכהן הגדול ביום הכיפורים הזכיר את השם 10 פעמים. מה זאת אומרת הזכיר את השם? היה בבית המקדש וחי את השכינה 10 פעמים, בוידוי כל פעם, אנא השם, אנא בשם, כי ביום הזה יכפר עליכם, לפני השם תתארו, 3 פעמים כל וידוי, 3 וידויים, ושוב לשם חטאת, 10 פעמים הזכרת השם. זה לא הזכרת השם, הביטוי של השם בלבד. זה משהו של גלי כבוד מלכותך, זה השפיע על כל עם ישראל, זה השפיע על כל מי שנמצא שם, והכהנים והעם עומדים בעזרה כשהם שומעים את השם הנכבד והנורא יוצא מפי כהן גדול בקדושה ותראה, היו קוראים, משתחווים, נופלים על פניהם. זאת אומרת, ביטול מוחלט שיש גילוי כבוד השם. אין, אני לא נמצא. מה שדוד המלך אמר לנו, אין שום דבר, אתה טיפול על הפנים. תגיד ברוך שאין כבוד מלכותו לעולם ועד. זה מה שהיה בבית המקדש, שם היה הזכרת השם, שהוא נאמר גם כן, הוא לא רק נכתב, יכלו לומר את השם. איזה שם זה היה? זו מחלוקת. רבי גאון כותב, כך מביא הראש ביומה, שזה היה שם בין מבית אותיות. מבית אותיות. רבי כותב שם, ועדיין מצוי הוא בישיבה בקבלה, וידוע הוא לחכמים. והנה רבי גאון עוד ידעו את השם, לא רק את מה זה בדיוק, גם היום יש כל מיני צירופים, גם רש"י אומר לנו במשנה על שמות, אבל הם ידעו מה זה את השם הזה. ויש אומרים, הרמק מביא, שאמרו שם בין עין בית אותיות. ומעניין רש"י במסכת קידושין, שהגמרא מדברת שם, וזה קל לזכור, אולי זה במכוון, זה בדף עין א', לפני עין בית, שזה השם של עין בית, בדף עין א', כתוב שם העניין של השמות, שם כתוב שם בין 12 אותיות, ורש"י שם כותב שתי מילים, סתם זה הענבה של רש"י, זה פלאי פלאים. דרך אגב, רש"י כותב, הגמרא הרי אומרת שמשרבו הפרוצים היו מפליאים את השם, שלא ידעו, שלא ישמעו, גם בזמן שהיה מותר להקריא אותו, אבל יש פה אנשים שזה לא נדבק השכינה איתם, זה לא ברמה כזאת ששייך בכלל. רש"י כותב כך, שם בן 12 ושם בן מבית לא פירשו לנו. נקודה. אני לא יודע את זה. מה שאומר רש"י. סתם הענבה שלו, למד לשונך לומר, אני יודע, אתה לא יודע מה אתה צריך לכתוב לנו את זה. רש"י אומר לנו, אני, רש"י, כבר לא יודע. רבי גאון עוד אמר שידעו את זה בישיבה, עדיין הוא מצוי. אני לא יודע מן הדברים האלו כלום. גם אם הוא יודע אותיות, גם אם אתה יודע בענה בכוח שיוצא לך מבית שם, או שאתה יודע שיוצא מבית מה שרשי מביא אצלנו בסוכה, לא יודעים מה זה. זאת אומרת, ההסתר, הלעלם כתיב, זה יותר ויותר, זה לא הביטוי של השם, זה ביטוי הריחוק של השכינה. הסתר הסתיר, עוד הסתר ועוד הסתר. הרמב״ם לעומת זאת אומר שהשם שהזכיר הכהן הגדול זה שם הוויה, שם הוויה, שם המפורש, וזה הכל. הוא ידע איך, זה לא זה הכל, זה הרבה מאוד, אבל ביחס לשמות הגדולים האלה האחרים, מבחינת הגודל לפחות, שם כל כך הרבה אותיות, 72 אותיות, 42 אותיות, שם הוויה הזכיר. וכבר שואלים על הרמב״ם, הרי בבית המקדש, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, ורש"י מסביר, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, בכל מקום אשר אני נותן היתר להזכיר את שמי, שם תשרה הברכה, שם תשרה השכינה. היינו במקדש אשר אזכיר את שמי, מותר שם להזכיר. בברכת כהנים במקדש אמרו את שם הוויה, דברכך הוויה ושמריך, בצורה שמותר לקרוא את זה, ששמית כאבד כה, עם התוכן, עם... אמרו את זה. אז מה המיוחד שהכהנים והעם נפלים על פניהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? על את השם הזה הזכירו לא רק ביום הכיפורים, כך שואלים על הרמב״ם. וזו כנראה הייתה הסיבה שהראשונים האחרים סברו שזה שם אחר. אבל התשובה היא, הרי הקדוש כותב, וכולם יודעים את זה, כולם יודעים, ואף אחד לא מבין מה זה, אבל זה אומר לנו את גדלות הדבר. הכהן הגדול לא הזכיר את השם, כמו שאנחנו אומרים, והכהנים בעם כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא יוצא מפי כהן גדול, וכתוב שם בכתבים של הארי הקדוש, שזה הפירוש כפשוטו בפסוק, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, כביכול השכינה נכנסת לגרונו, איך נאמר, של הכהן הגדול, והיא מתגלית. השם המפורש הקדוש ברוך הוא מזכיר אותו, יוצא מפי כהן גדול. הכהן הגדול מכין את עצמו ועובד וכל העבודה, ואז פתאום יוצא שם. ולכן גילוי כזה נפלא ששייך, שכל העם משתחווים ונופלים על פניהם, כולם מתבטלים לחלוטין בפני הגילוי הנפלא הזה שהיה, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. זה השם של יום הכיפורים, וזה מה שאנחנו מתפללים כל הזמן, על גילוי כבוד השם. בראשן הרבה, העסק הזה של השמות, של השם, המשנה אומרת לנו, אמרנו שנגמור מוקדם, המשנה אומרת לנו לפחות רק את הקטע הקטן הזה, מצוות הרבה כיצד של יום ראשן הרבה, של כל השבוע, בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת, ובאותו היום, אותו היום המשנה קוראת לו, אותו היום שבע פעמים. מה אמרו בזמן ההקפות? מה אמרו בזמן ההקפות? לפי חכמים, אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנא. רב יהודה אומר, אני והו הושיענא, או שיש מנקדים אני והו, אני והו, אני והו, א' נ' י' ו' ה' ו'. מה זה? מסביר לנו רש"י, המקום היחידי, תמיד אנחנו אומרים את זה, שההלכה משתלבת, הנגלה עם הנסתר. רש"י מסביר לנו איזה מין שמות האלו. זה שני שמות משמות של עין ב', שלושה פסוקים בתורה שנאמר קריאת ים סוף, שבכל פסוק יש 72 אותיות, ולוקחים את האות הראשונה מן הפסוק הראשון, והאות האחרונה מן הפסוק השני, והאות הראשונה מן הפסוק השלישי, וכן הלאה. שנייה מההתחלה, ופה מן הסוף, ופה מההתחלה, ויוצא 72 שמות, שכל אחד בין שלוש אותיות, ונתחלק את זה לשתי קבוצות. למה? ככה. 36 ועוד 36 שיש לך, זה יחד 72, עד השם ה-37, התחלת הקבוצה השנייה, זה אני, והשם הראשון בקבוצה הראשונה זה והוא. ולמה אומרים אני באו ולא באו אני? כי אני ראשון ואני האחרון, מבלדי אין אלוקים. רש"י, תוספות, ראשונים, מה כתוב פה? אנחנו, ודאי שאנחנו לא יודעים, אבל מרשים לנו לבטא איזה ביטוי מן השמות הנפלאים האלו, אני ואו שיינה. זה לא שאנחנו בקשים פה עם הקדוש ברוך הוא, אומרים לו איזה משהו ממנו, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל, אבל אנחנו בקשים אותך. אבל הביטוי הוא למה אני, למה דווקא? התוספות ממשיכים פה מה זה אני. אבל מה זה אני? קודם כל איזה אני ראשון ואני האחרון, מבלדי אין אלוקים. אין עוד מלבדו. תפנה לקדוש ברוך הוא, תרגיש את ההרגשה הזאת קודם כל. הבקשה היא, כפי שאמרנו, זה לחוש את העובדה הזאת, את המציאות הזאת, ואז אתה יכול לפנות אליו. וחוץ מזה, הפירוש הנוסף של רש"י ותוספות מביאים, מה זה אני והוא, זה בגמטריה, אנא השם, אנא הוויה. גם כן, אז מה צריך את הגמטריה? חכמים אומרים להגיד אנא השם, אומר לא, תגיד אני והוא, וזה גם בגמטריה אנא השם. אולי זה גם כן מבטא, הרי והוא זה כל כך, זה כל כך קרוב ללשם הוויה, האותיות שם. רק פה הורידו לך 9 והכניסו את זה במקום אנא לעני. כאילו אומרים לך, זה יום של גילוי, זה יום שאתה כמעט יכול להגיד את השמות. ודאי שאסור להגיד, אבל זה כל כך קרוב, זה כל כך גילוי. עבר עליך כל כך הרבה, עבר עליך. כשאומרים שהימים האחרונים האלו, או שמחת תורה והושענא רבה, שזה ימים שמי שרואה בספרים ש... זה לא הפירוש, היום הזה, אם ישנת עד היום, הוא פתאום יש לו ערך. הימים האלו זה מפני שאתה חי כבר, בנית את כל אמול, בנית ראש השנה, בנית 10 ימי תשובה, בנית יום כיפור, בנית את ענני הכבוד כל הזמן. אז אתה יכול לחוש יותר ויותר גלי כבוד מלכותך. מרגישים את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול למשש אותו, אתה יכול להוציא איזה ביטוי של שם, לא ממש, אבל בכל זאת להגיד איזה שם כזה, אני ואור הושיענא. וכל הקטע של אני ואור הושיענא, אין לנו עכשיו זמן לראות את זה, בין כך תמיד אנחנו משתדלים. זה כתוב שם קטע אחרי קטע, שאנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בעצם אומרים לו, הכל זה אתה, הכל זה אתה, אתה נמצא, אתה כביכול, והוא אסור בזיקים כפי שהתוספות אומרים, כביכול, אמו אנוכי בצרה, כביכול הוא בעצמו, הושענא תושיע את עצמך. מה פירוש תושיע את עצמך? גלה כבוד מלכותך, ריבונו של עולם, אתה מסתתר מאחורי הבינון, כל כך כואב לך הלב, שם ישראל סובל, כל כך כואב לך הלב שלא רואים אותך. הרי שאומרים על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני, יש אנשים שגם את זה לא אומרים, הם כל כך רחוקים מעם ישראל, לא מאומות העולם. והקדוש ברוך הוא עומד שם כביכול והוא עזור בזיקים, ואנחנו מקשים, הושענא תתגלה כבר, ועכשיו מה? עכשיו תתגלה לנו. זו בעצם הבקשה, הבקשה הגדולה שאנחנו יכולים לבקש אותה רק בימים כאלה גדולים, רק בימים כאלה גדולים של הושענא רבה, ואחר כך של שמיני עצרת, שאנחנו גם בהקפות אנא השם הושיענא, 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 אנחנו מבקשים. שם זה כבר ירידה קצת לגבי השמות אולי. על כל פנים, מפני שחיים את הדברים האלו, זה הבקשות שלנו, זה בעצם כל התוכן של כל הימים האלו על רגל אחת. הלל היה שר בשמחת בית השואבה, הגמרא אומרת, אם אני כאן, הכל כאן, ומתלבטים בזה, בדיוק הלל, הענב הגדול, אם אני כאן, הכל קל. אבל זה כפשוט ממש, אם אני כאן, אני זה השם הזה, כפי שאמרנו, אני ואור, אני הזה, אני ראשון ואני אחרון ומבלדי אין אלוקים, זה מה שהוא שר, אני כאן, אז הכל כאן, כי יש חוץ ממנו, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, כל מה שאמר לנו דוד המלך במסר הנפלא שלו ושל כל דורותיו. ודאי שככה, אם אני כאן הכל כאן, את זה צריכים להרגיש, וזה מה שאנחנו אומרים, תוך כדי השילוב של ההושענות, אנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא, באחת ההושענות שאנחנו אומרים בנוסח אשכנז, חבוקה ודבוקה בך, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לתפוס אותך, לחבק אותך, רק אתה לא נותן לנו. הלוואי שהוא מצדו, ודאי שהוא רוצה, שמרגיש את הדברים האלה, שנחוש את זה, ושלא נעזוב את זה. כפי שאמרנו, זו התחלה, זה לא סיום, גם לא נעילה זה סיום, ולא הושענא רבה זה סיום, ולא שמחת תורה זה סיום. זה הכל התחלה והתחלה, אלא כל שנה זה עוד קומה, עוד קומה מבחינה אישית. הזכרנו כבר את זה שאומרים על רב ירוחם, אני לא יודע אם זה מדוקדק או לא, אבל ככה אומרים, שהוא אמר אולי שאם הוא היה חי עוד כמה ימי כיפור, היה הופך למלאך, כי לא כל שנה חוזרים אחורה ומתחילים מההתחלה, עוד קומה ועוד קומה, עוד גילוי. ודאי, מה פירוש מלאך? הרי הקדוש ברוך הוא באמת נמצא. גלי כבוד מלכותך, יש אנשים שרואים את זה יותר בחוש, יותר גלה, יותר גלה, כל שנה, עד שבסוף הוא... מה זה מלאך בסך הכל? המלאך זה הפירוש שהוא רואה את האמת, ואנחנו כל כך בהסתר פנים. מתעלים ומתעלים, זה כל שנה עוד קצת ועוד קצת, זה מבחינה אישית, ומבחינת עם ישראל ודאי שזה כך. עוברת עוד שנה, כפי שהמחל מדבר על זה, עוד תפילות, ועוד, 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 זה בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא מתגלה. הזכרנו, ואמרנו, אני חושב שזה פשט שכדאי לומר אותו, כתוב בפסוק, שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, שומר מה מלילה, שומר מה מליל, איזה לילה ארוך, מי חלם שיהיה כזה לילה ארוך? חשבו גלות, בסדר, גלות ראשונה, 70 שנה, גלות שנייה, מה זה? בלי סוף, בלי סוף. מה הקדוש ברוך הוא עונה על זה? אמר שאומר, עד הבוקר, אתם לא רואים שבוקר, אתם לא רואים נבואת זכריה, זקנים וזקנים ישבו בחוצות ירושלים, אתם לא רואים את זה? שירושלים מלאה אנשים זקנים וזקנות, אתם לא רואים שירמיהו הנביא מתפלל, שעוד ישמע ברי יהודה בחוצות ירושלים, כל חתן, כל קלה? אתם לא רואים שירושלים מלאה ששון ושמחה? אבל אני שואל אתכם, מה את הבוקר? אבל אתם רוצים שוב שיהיה לילה? את הבוקר וגם לילה? מה, הרי אתם גורמים לדבר הזה. אז מה היצעה בכל זאת? אם תבעיו ובעיו, שובו איתיו, תבקשו אותי. הקדוש ברוך אומר, אני פה נמצא מעבר למסך, תבקשו אותי, הושענה, 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 תרחם עלינו. זה ההתנתקות וזה הכל, הכל, כל מה שיש לך. בסך הכל תרים את המסך, אז כל הדברים האלו יהיו בטלים ומבוטלים כעשן תכלה. שובו איתנו, זה לא רק הבקשה. תרגישו את ההרגשה הזאת, תחיו את האמונה הזאת, ותחיו בהתאם כמובן. לא חיים באמונה וחיים בעולם אחר של חומר. אדם שחי את הקדוש ברוך הוא חי אחרת. זה בעצם הבקשות שלנו. וזה מה שאנחנו כל פעם מצליחים. זה לא פירוש של דבר ששנה שעברה או לפני שנתיים או לפני 100 שנה לא הצליחו. כל שנה מצליחים עוד ועוד ועוד. ועם ישראל חי ועם ישראל קיים. ועד הבוקר יותר ויותר. והקדוש ברוך הוא מתחנן שאנחנו לא נביא את הלילה עלינו. עד הבוקר וגם לילה, מה אתם רוצים? ודאי שאתם צודקים, שומר מה מליל, שומר מה מלילה. יש לנו ברירה, וזה מה שמותר עלינו, לבקש את הקדוש ברוך הוא, הושענה, הושענה, ונה, עכשיו תושיע לנו, ודרכם עלינו, דרכם על כל עם ישראל, ונזכה באמת להרגיש את ההרגשה הזאת, לחיות אותה לנצח, להמשיך לחיות את זה ולמסור את המסר הזה לכולם, שאין עוד מלבדו, לך ולך, לך כי לך, לך אף לך, לך השם הממלכה.